אנחנו נתחיל, רבותיי. מי הוא הרב אליהו בן המוזג? צריך פעם. מי הוא הרב אליהו בן המוזג? ובכן, הרב אליהו בן המוזג נולד בליבורנו שבאיטליה בשנת 1823 למשפחה יהודית שהיגרה מפס שבמרוקו לאיטליה. בליבורנו שם הוא חי ופעל כל ימיו עד מותו בשנת 1900. אביו מת עליו בצעירותו והוא חונך בידי דודו המקובל רבי יהודה קוריאט, שהוא בן לשושלת רבנים צפון אפריקאית. עד גיל 19 הוא השתלם בכל מקצועות התורה, למד שפות איטלקית, צרפתית, לטינית ויוונית ולימודים כלליים. הוא מעיד שדודו, כן, המקובל קוריאט, למד איתו בלילות החורף הארוכים לאור פשטה כהה של חלב, ספר הזוהר מראשו ועד סופו שתי פעמים. עסק במסחר כמה שנים, לאחר כמה שנים שהוא עסק במסחר, חזר ללימודיו, הוא הקדיש את חייו להעמקה בכל מקצועות היהדות, וכבר מאמצע שנות ה-20 לחייו, הוא החל לחיין ברבנות. תחילה הוא היה דרשן, ולאחר מכן ישב בבית הדין ולימד בבית המדרש לרבנים בעירו. הוא ראה את עצמו כממשיך דרכו של הרמב״ם, כך הוא כותב על עצמו, במובן של חיפוש ההרמוניה בין החוכמות לבין המסורת היהודית, והוא נטל על עצמו, כך הוא כותב, את התפקיד להסיר את חלודת מאות השנים שבהן, בשנים הללו, התקיים פירוד בין המחקר החופשי ובין התורה. הוא כונה אפלטון של יהדות איטליה. הוא השאיר אחריו יצירה ספרותית ענפה ומגוונת, כתבי פולמוס שבהם הוא ביקש להוכיח את קדמותה של הקבלה. יש כתב ספר שהוא חיבר, אימת מפגיע על ארי, יצא ב-1855, שבו הוא מתפלמס עם הספר של רבי יהודה אריה מודינה. כן? שמעתם על הרבי מודינה, שהוכיח שאפשר להיות גם תלמיד חכם וגם מאמר כבד. הוא חיבר ספר, עוד ספר בשם טעם לשד, שזה כנגד ספרו של רבי שמואל דוד לוצאטו, על חוכמת הקבלה. אגב, הספר הזה, טעם לשד, כותב עליו, אתם מכירים את המהדורה של משנת הזוהר בהוצאת תשבי, אז הוא כותב שם במבוא שהספר פולמוס הזה הוא רב ערך לחקר הקבלה. כלומר, זה לא רק איזה פולמוס על אתר, הוא כתב ספר שבו שנקרא בשבילי מוסר, שבו הוא ביקש להוכיח את העליונות והקדמות של המוסר היהודי על פני המוסר הנוצרי. ספר שבו הוא ניתח את היחס בין ישראל לעמים, זה נקרא ישראל והאנושות. כמו כן הוא חיבר ספר מבוא כללי לכל ספרי התורה שבעל פה, וקונטרס הלכתי בדבר מנהג שריפת המתים. כלומר, כמו שאתם רואים, היה תלמיד חכם מופלג, חיבר הרבה ספרים, ואני מניח שכל אחד מהיושבים כאן שואל את עצמו, איך זה שלא שמענו עליו? או אם שמענו עליו, מדוע לא כפי הצורך? ובכן, אולי אני טיפה אקדים את המאוחר, אבל אני אומר שספריו של או ספרו, הגולת הכותרת של היצירה הספרותית שלו זה פירוש לתורה, שנקרא אם למקרא, והחיבור הזה יעמוד במוקד של הדיון שלנו היום, של הלימוד שלנו היום. כבר אני אומר שהחיבור הזה עמד במוקד של פולמוס איתנים ענק בעולם היהודי, הסעיר את העולם היהודי עד כדי כך שרבני ארם צובה חלב הורו לשרוף את הספר, לא פחות ולא יותר. אבל בניגוד לחכמים אחרים ששרפו את ספריהם או החרימו אותם ו... בסופו של דבר הספר הצליח, עד שהיה מי שאמר שסגולה להצלחה של ספר זה שיחרימו אותו, כן? מורה נבוכים לרמב״ם, ועוד כהנה וכהנה, הספר שלו לא זכה באמת, לא ניתנה לו עדנה, ולכן הודפס לראשונה החיבור הזה, פירוש אם למקרא, כפי שנשאלתי כאן על ידי האדון לפני השיעור. החיבור הזה הודפס פעם אחת בשנת 1862, נדפס לראשונה, וזהו. ורק עכברי ספרייה מצטיינים במיוחד יכולים לשים יד על הספר הזה בספרייה הלאומית. גם עבדכם הנאמן אחז את הספרים המתפוררים האלה בידו. נדמה לי שגם בהיברו בוקס, אם אתם מכירים את האתר הזה, העלו, לא את הכל, נדמה לי בראשית עלה להיברו בוקס ועוד כהנה וכהנה. ועכשיו בזכותו של הרב בן המוזג עמדה לנו, והמצגת גם עוד מעט תעלה על המקווה. אחת. פרויקט השו"ת עוד לא זכה. הם לא ירצו להסתבך עם החרדים, מן הסתם. ובכן, מהו הפירוש הזה, אם למקרא? מדוע הוא הסעיר כל כך את העולם היהודי עד כדי כך שהביא להחרמתו? ויש פה, אם את רוצה לנסות להעלות את המצגת, זה בדיסק און קי הזה, זה נקרא הרב בן המוזג. בסדר? בבקשה, תודה רבה. אוקיי. ובכן, בואו הפירוש שלו, אם למקרא, ראה אור, כאמור, ב-1861, בבית הדפוס אשר בבעלותו. היה לו בית דפוס, לרב בן המוזג. בגלל זה המון ספרים, כנראה נפוצים יותר אפילו, הודפסו בבית הדפוס שלו, שם בליבורנו. ובעמוד השער של הפירוש הוא מסביר את טיבו של הפירוש הזה. הוא אומר, מה אני רוצה לעשות בפירוש? אז הוא אומר, כותב כך. אז מיד זה יעלה, אני מקווה שזה. אז הוא כותב, כולל הערות וחקירות וביאורים חדשים על פי חוכמת הלשונות, פילולוגיה, והביקור, כלומר קריטיק, וקדמוניות, ארכיאולוגיה. כך הוא כותב בסוגריים. תודה רבה לך. מה? לא, אז בי, דווקא מתאים לי לשם. זה טוב לכיתה הרגועה הזאת. הנה, זה הרב בן המוזג, זו תמונה היחידה הידועה לי. וזה הספר, אתם רואים? זה העמוד הראשון של החיבור אם למקרא, וזה מה שכתוב כאן, פשוט כתבתי את זה טיפה. אוקיי. אז הוא כותב כך, כולל הערות וחקירות וביאורים חדשים על פי חוכמת הלשונות, והביקור וקדמוניות וקורות בבל ואשור ומצרים וכיוצא, ואמונות ומנהגי גויי קדם ומשפט חרוץ על קצת דעות והשערות חכמי ומבקרי הזמן, ועיון שוקד על קצת מדרש חכמנו וקבלתם התלמודית גם אלוהית, וכל אשר יהיה רוח הכתוב ללכת. אתם מבינים שרק העמוד, רק בשביל העמוד הראשון הזה, היו, לא צריכים לקרוא, אפשר לשרוף את הספר על ההתחלה. מה זה מתודולוגיה פילולוגית, ביקורתית, וממצאים העולים מן המזרח הקדום, פולמוס? כאן צריך להבין באמת שבאותה תקופה, או נגיד ככה, הגילוי של הממצאים מן המזרח הקדום, שהיו כבר מוכרים בתקופת הרב בן המוזג, זה אפילו מליאל אמצע המאה ה-19, אבל אל תתפסו אותי במילה בעניין הזה, הובילו הייתי אומר, מלחה, שערה דרמטית בעולם היהודי. ומדוע? מפני שברגע שאתה מוצא מקבילות לסיפור המבול בעלילות גילגמש, אני מניח שאני לא מחדש לציבור היושב כאן שיש בעלילות גילגמש, שהם אפוס שלם מן המזרח הקדום, מקבילות לסיפור נוח והמבול, כולל העורב, כולל היונה, כולל הקורבנות אחרי. ועוד כהנה וכהנה. גם מקבילות מהעניין הזה, מקבילות לחוק המקראי, חוקי חמורבי, אבל זה כמובן קובץ החוקים המפורסם, יש עוד כהנה וכהנה, חוקי שנונה ועוד ועוד ועוד. וספרות החוכמה מצאו מקבילות, וזה הציב את העולם היהודי וכן את העולם הנוצרי, לא רק העולם, נגיד את העולם הדתי המאמין בתנ״ך ובהתגלות בפני בעיה. למה בעיה? מהי הבעיה? לפי הרמב״ם בעיקר השמיני, אנחנו מאמינים בתורה מן השמיים, נכון? ובניסוח כפי שהרמב״ם קרא אותו באוזניכם, הרמב״ם כתב כך, היסוד השמיני הוא תורה מן השמיים, והוא להאמין שכל התורה הזאת המצויה בידינו היום הזה היא התורה הנתונה למשה, ושהיא כולה מפי הגבורה. רצוני לומר שהגיע אליו כולה מאת השם, בהגעה אשר תיקרא על דרך האשלה דיבור, ולא ידע איכות זאת ההגעה, אלא הוא עליו השלום, אשר הגיע אליו, ושהוא במדרגת סופר, שקוראים לו והוא כותב כולה, וכולי. וכך נקרא מחוקק, ואין הבדל בין ובני חם כוש, ושם אשתו מיטבל בת מטרד, או אנוכי השם ושמע ישראל, הכל מפי הגבורה, והכל תורת השם תמימה, תאורה, קדושה, אמת. רגע שאתה פרשן, ואתה תלמיד חכם, שהיה רב בן המוזג, ואתה נחשף למקבילות האלה, מן המזרח הקדום, אתה נתקל בקושי. מדוע? מפני שברגע שאתה מוצא חוקים המקבילים לחוקי שור נגח של ספר משפט, של פרשת משפטים, דוגמה, או לסיפור המבול, או לסיפור הבריאה, ועוד כהנה וכהנה, אתה אומר, איך אני יכול לדבר על תורה מן השמיים? הנה, בני אדם כתבו יצירות שבוודאי נכתבו על ידי בני אדם, כי חמורבי זה המלך המחוקק. כאשר, זאת אומרת, המקבילה הזאת, זאת אומרת, היא מפוגגת במידת מה את האמונה בקדושתה הייחודית. אני יכול לתת דוגמה אחת שעומדת על לשוני. הכתוב אומר לגבי שור מועד, או בן יגח או בת יגח, כמשפט הזה יעשה לו. זוכרים את הפסוק הזה? נצטט אותו בכל זאת. מתי נגמר השיעור? פרשת משפטים נצטט רגע, כדי להמחיש אולי את הקושי. כתוב כך. וכי יגח שור את איש או את אישה ומת, סקול יסקל, השור לא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. זה מה שנקרא שור תם. כן? ואם שור נגח ומתמול שלשום, והוא עד בבעליו לא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסקל וגם בעליו יומת. אבל התורה מיד באה ואומרת, אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו. או וניגח או בת יגח, כמשפט הזה יעשה לו. מה זה הפסוק הזה? חוזר שוב. ואם שור נגח ומתמול שלשום, והוא עד בבעלה ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסקל וגם בעליו יומת. אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו, בסדר? או וניגח, כלומר, אם השור ייגח, לא רק איש או אישה, שאז השור יסקל וגם בעליו יומת, אלא בן ייגח או בת ייגח, כמשפט הזה יעשה לו. אחי, עלתה ליבנו, שאם הוא הרג נגח בבן או בבת, יהיה הדין אחר? מישהו שם לב לשאלה הזאת? רמב"ן.
בימים השנים האלה, אז הילדים לא שהיו שווים באותה מידה של המבוגרים. אז אולי אתה חושב שהאמא הוא הורג ילד, אז אתה לא צריך להרוג את השור.
אוקיי. אז אתה מעלה השערה, ואנחנו מצאנו אותה.
אז התורה, אז השם אומר, בדומת המרבי, שהשווי של ילדים היה פחות, ויהדות השווי של ילדים הוא אותו דבר מה...
יפה. יפה. אתה אומר את זה ככה בנחת, ואתה מבין שזה מלחמת העולם. זאת אומרת, בגלל המשפט הזה שלך, עשו ימי עיון מקבילים עכשיו בגבעת שמואל, איפה זה? ברמת גן. עכשיו. אתה מבין? אז בוא רגע, נסביר אבל את גודל החידוש, מפני שהפרשנים לא ידעו מה זה. נלאו מלפענח מה התורה אומר. היינו ברמב"ן על אתר שמנסה... הפסוק הזה, לא ידענו מה משמעותו עד שלא מצאו את חוקי חמורבי. מדוע? מפני ששם מצאנו, כמו שהאדון הנכבד אומר, חוק שנקרא האנשת תמורה. מה זה האנשת תמורה? האנשת תמורה זה אומר שאם אתה או השור שלך נגחתם את הבן שלי, אני נהרוג את הבן שלך. אתה תוכל, אתה הבעלים של השור, או אתה הרגת, תוכל לפצות על המעשה שלך לא בעונש שלך, אלא בעונש של הבן שלך. מדוע? כי פגעת בבן. יש אופציה כזאת, זה על השולחן, בחוקי חמורבי. אז באה התורה ואומרת, או בן ייגח, או בת ייגח, כמשפט הזה יעשה לו. לא, לא, לא. לא תעלה על דעתך או על לבך שכך הוא הדבר. זו תגובה. זו דוגמה אחת מתחום החוק. דוגמה שנייה מפורסמת אפילו יותר בסיפור ויברא אלוהים את התנינים הגדולים בפרק א' ובראשית. מה? מה עם הזברה? למה רק התנינים זכו מכל בעלי החיים להיות? כאן כבר העיר קסוטו במאמר מופתי שהתורה, כך נאמר, את זה מתפלמסת עם... אגדות שהיו מהלכות גם במזרח הקדום וגם על מאבק איתנים בין הקדוש ברוך הוא ובין מפלצת הים, תנינים, תנין, זה לא תנין, קרוקודיל. והתורה, אגב, כמובן לסיפור הזה, למיתוס הזה, יש זכר גם במקרא, בתהילים, בישעיהו, לא בבראשית. התורה בשקט באה ואומרת, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. הוא ברא. לא היה שום מאבק. לא התנהל באמת מאבק אמיתי. הוא ברא אותם, אז איך הם יכולים לאיים על מלכותו? הדברים האלה כמובן קשים מאוד. אני כאילו, אנחנו אומרים את זה, הדבר הזה, אולי אפילו קשים, אני אומר היום אפילו, קשים היו. כל פנים, הדבר הזה פתאום הציב, הייתי אומר, אתגר אמוני כביר. אל מול האלה שמבקשים עדיין להאמין בתורה מן השמיים, כפי שניסח זאת הרמב״ם בעיקר השמיני. הלא דבר. ולכן, נאמר, אגב, הרב קוק התייחס לדבר הזה. הכיר את הבעיה, התייחס אליה. אין לנו זמן כרגע להתייחס בפירוט לדברים שלו, אבל הוא לא רואה בזה בעיה, כבר אני אומר. הרב קוק בעדר היקר, תכתבו לכם, תעיינו, בעדר היקר, שם הוא מתייחס לדבר הזה, הוא אומר, מה החידוש הוא? ברור שהיו אנשים גדולי רוח עוד לפני אברהם אבינו. והם נשאר לנו מהם משהו. וברור ש... רבי יואל פעם אמר לי, רבי יואל בינו, אמר לי פעם, הוא תמצאת לי את דבריו של הרב קוק במשפט אחד, אני אגיד לכם אותו עכשיו. הוא אומר, כאשר השם רצה לתת תורה לישראל, הוא שלח את משה לכל הספריות במזרח הקדום, לראות לאן הגיעה האנושות. איזה הישגים הגיעה האנושות? איזה חוקים חוקקו בני האדם? ואז הוא נתן את התורה, הוא אומר, על גבי הדרך ארץ הזאת. כאשר, כלומר, בעצם התורה היא מעין איזה שהיא, הייתי אומר, מתן אלוקי שכולל בתוכו גם את המרכיב הטבעי של דרך ארץ. זה הרב קוק. אז הרב בן המוזג, אם נחזור אליו, אז הוא בא ואומר, כן, אז הוא בא ואומר, אני כותב פירוש ואני בכלל לא מתרגש על פי חוכמת הלשונות וקדמוניות בקורות בבל אשור ומצרים, כל בסדר. כן? עכשיו, הבאתי כאן כאילו כאילוסטרציה כדי להראות את ה... זה ספר שלם שעוסק בעניין הזה, מלחמת הלוחות. מי שמתעניין, הוא רואה כאן די... היה פולמוס גדול שנקרא פולמוס בבל והתנך בגרמנית, זה כאילו ביבל אונד בבל, זה כאילו לשון נופל ללשון. וזה היה עניין גדול לענות בו גם היהודים, גם נוצרים, הסיפור שלם. היום פחות עוסקים בזה, פשוט או שהדתיים נגיד לא שמעו על זה, או שהחילונים אין להם בעיה עם זה. אז רק הציונות הדתיים. זאב יבץ, שהיה חכם, היסטוריון, אז הוא כתב התפלמס עם הדבר הזה. אז הוא אומר, כי במקום שהביקורת החדשה פוסלת את ספרי קודשנו, אשר כל צלול וטעם בריא עולים מכולם, וחיי רוח וכוח מתרגשים בנו, כלומר בהם, בספרי קודשנו, הביקורת פוסלת את ספרי קודשנו, את מי היא מכשירה? שם היא מכשרת לעדים את שברי לוחות אשור, בבל ומצרים ובלויי מגילותיהם. אתם, נו, יש לכם את התורה, ספרי קודשנו, ואתם אומרים, זה. מי קודם? חבורבי, מצאנו. זה המקור. כן? הוא כמובן מתייחס לשלב בפולמוס שבא ואמרים לכל התורה, מה זה מן השמיים? זה הכל העתקה מחמורה בזה, זה הכל כתיבה אנושית. עוד, אוקיי. העמים האלה וסופריהם, כלומר חמורה בי, הבבלים, גם בחייהם היו קרויים מתים, קל וחומר במיטתם. ואת ספריהם מילאו קדים עמל ורות רוח, ואת האובות המצפצפים והמהגים והמגמגמים האלה, הכשירו מבקרי המקרא החדשים להעיד, לעדים להעיד על תורתנו, נביאנו וכתובנו. הטובה העדות זאת מעדות חירש שוטה וקטן, או מעדות ישן בחלום, או גוסס שדעתו מטורפת עליו, על אדם ער, זריז ופיקח. זה אתם מרגישים את הפולמוס, אתם, מה אתם הולכים? את התורה אתם עוזבים, אבל יש כאן בעצם... במידה רבה, סוג של כאילו הוא לא באמת מתמודד עם הבעיה. כאמור, הרב בן המוזג היה נכון לאתגר הזה, ובכן, אני רוצה להסביר כיצד, אחרי שהצגנו את קורות חייו של הרב בן המוזג, ראינו שהוא היה חכם גדול, דף פירוש, וראינו שהוא הציב, מצהיר, שהוא התמודד עם הממצאים מן המזרח הקדום, אבל הוא לא אמר לנו, הוא לא אמר לנו שזה רק מן המזרח הקדום, אלא הוא אמר גם קצת מדרשי חכמינו וקבלתם התלמודית גם אלוהית. אנחנו צריכים קודם כל להתבונן, רגע, זה בדף שלפניכם, תסתכלו במקור מספר 3. כאמור, הרב בן המוזג אמרנו שהוא חיבר פירוש מבוא כללי לתורה שבעל פה. ובהרחבה הוא מעריך שם, וכאן זה בתמצית, הוא בא ומסכם. הנלמד מהמאמר כולו, כך הוא אומר, כי הצורה שבעל פה היא הראשונה והעיקרית להוראת משה רבינו עליו השלום. והיא האם לתורה שבכתב. כי התורה שבכתב היא נמשכת וחלק ממנה נמשך במשך הזמנים. כי הצורה שבעל פה מתמדת גם אחר הכתיבה החלקית ההיא, ומצד זה יאות לשם בת או אחות. וכשהשכחה או הנטישות גוברת, היא משמשת במקום התורה שבכתב. כי התורה שבעל פה כוספת לחזור בתוכה כפי הצורך או התועלת הנמשך מהכתיבה היא. הלשון מעט מסורבלת, אבל אני אסביר. מה כוונתו בדברים הללו? לדעת הרב בן המוזג, הקבלה או התורה שבעל פה קודמת לתורה שבכתב. הדבר נשמע כאילו כמעט פלא. אנחנו רגילים לתפיסה שלכל הפחות תורה שבעל פה ותורה שבכתב יצאו, ירדו ביחד כרוכות במעמד הר סיני. אם נלך טיפה יותר, איך לפי הסכמה של הרמב״ם על הלכות שנלמדו ביות גמל מידות שהתורה נדרשת בהן, שזה בוודאי מאוחר למתן תורה שבכתב. בא אומר הרב בן המוזג, מטיל פצצה, התורה שבעל פה קודמת. והתורה שבכתב, הייתי אומר, היא ייצוג חלקי, כן? פרגמנטרי, של התורה שבעל פה. איך שהוא אומר את זה, בואו נסתכל רגע במילים, במקור ארבע, הוא אומר את זה כך, וכל הנוגע לדת, רצוני לומר, לאמונות ודעות הפנימיות, לא תדבר בו התורה שבכתב, כי איננה רק ספר החיצוניות לדת האומה והכללות, ורק התורה שבעל פה או הקבלה היא הפנימית, ואוצר האמונות ודת הישראלי הפרטי מצד שהוא אדם ועצם רוחני, ובכן כל הנוגע למעלות הרחוניות ולמצב האדם במדרגת החוכמה והקדושה, לא תאריך הדיבור עליו ופעמים שתשתוק ממנו. אגב, כאן יש איזה רמז כאילו שהוא אומר, אתה אל תנסה למצוא את כל האמונות והדעות, אולי במאמר מוסגר, אחת השאלות הידועות שאין שכר ועונש, אין עולם הבא, אין גן עדן בתורה שבכתב, כן? הוא בא ואומר, זה לא בעיה. כל פנים, הוא בא ואומר, כן? היה תורה שבעל פה, היה נוהג. עכשיו, והנוהג הזה, התורה שבכתב היא רק חלק. עכשיו, התורה שבעל פה והקבלה, גם לדעתו הקבלה היא דת ישראל הקדומה, זה קדום לאין שיעור עוד לפני מתן תורה. עכשיו תגידו, אוקיי, איך כל זה קשור לזה שאתה יכול להיעזר בכתבים מן המזרח הקדום, איך זה לא מקעקע את האמונה בתורה מן השמיים? לכן כאן הרב בן המוזג טוען את הטענה הבאה, ותכף אנחנו נראה את זה יותר בדוגמאות, אז הדברים יהיו יותר קונקרטיים. אם התורה שבעל פה, הוא אומר, קדמה לתורה שבכתב, והיא המקור הראשון, הוא אומר, של כל גילויי התרבות האנושית, כן? זאת אומרת, שם זה, התורה שבעל פה היא המקור, היא היסוד. והתורה שבכתב היא גילוי חלקי של המסורות, של המסורת הקדומה הזאת. אז ממילא הוא אומר, יש מקבילות רבות בממצאי המזרח הקדום, כי כאן, מה משתקף כאן? משתקף כאן העובדה שדת ישראל הקדומה הייתה תורה שבעל פה עוד לפני התורה שבכתב. כלומר, זה לא שהממצאים מן המזרח הקדום מקעקעים את התוקף של התורה שבכתב, בעצם יאמר הרב בן המוזג, כי ממילא היא רק ייצוג חלקי. להפך, כשאני אמצא זיקות בין התורה שבכתב ובין הממצאים מן המזרח הקדום, זה יוכיח שהתורה שבכתב היא משנית, מפני שבכל העבודה זרה, נאמר את זה ככה, בכל המיתולוגיות של העולם, הייתה אינטראקציה כאילו לתורה שבעל פה הקדומה, למסורת ישראל הקדומה, וברור שהם משמרים לפי דרכם גרעין מן הנוהג של תורה שבעל פה שנהגה בישראל. אני מרגיש שאני קצת עמום, ולכן כדאי אולי לתת דוגמה קונקרטית שתעזור לנו להבין את הנושא הזה. אני לכן הולך לדוגמה 5. זה מתוך הפירוש שלו לבראשית, פרק למ"ח, פסוק י"ח. מה כתוב שם? יהודה אומר לתמר, מה הער ויאמר, אתם רואים זה בהערה אחד, מה הער עוון אשר אתן לך? ותאמר חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך, ויתן לה ויבוא אליה ותהר לו. כן, זה הערבון שיהודה מציע לתמר. עד שהוא ישלם לה את שכרה. כן? בתוך הדברים הללו יש חותם ופתילך. מה זה פתילך? אומר הרב בן המוזג, כך נקרא את הפירוש. אולי היה מנהג קדמוננו לפני משה לשאת פתילים בכנפות בגדיהם. ציציק. יהודה. ובא משה וקבעו חובה, כמו שקבע כמה דברים אחרים. היו עושים ציצית. שרבינו בא ואומר השם שלמור, ציצית. ונקראת השמלה כולה על שם הפתיל התלוי בה. חותמך ופתיליך. ולא מצינו בכל המקרא פתיל שישמש להוראה אחרת. על כן מוכרח לומר שמנהג אבותינו לשאת פתילים. ולפרש אזור כדברי רשב"ם, כלומר חגורה, רחוק הוא. כי מעולם לא מצאנו אזור שנקרא פתיל. ואל תטמע שיהיה מנהג זה קודם מתן תורה. כי מלבד שכמה מנהגים אחרים היו לפניהם ואחר כך הוקבעו חובה, הנה מצאנו בארץ מצרים שהיה מנהג כהניהם לתת פתילים על שפת בגדיהם. וגם זו מהראיות שמנהגי הכהונה אצל הגויים הועתקו להיות חובה לכללות ישראל, כי כולם הם כהני המין האנושי לפי דעת נותן התורה ברוך הוא. כלומר, ישראל, יהודה, לפני מתן תורה, הולך עם ציצית. אגב, במאמר מוסגר, אם כבר דיברנו על יהודה, יש גם איבום. נכון? אצל יהודה, לפני מתן תורה. לא כמו איבום של התורה, אגב, זו דוגמה מאלפת מעין כמותה, מפני שיש לנו חוק האיבום בדברים, שמוגבל רק לאיבום של אח. האיבום של יהודה הוא איבום של חותן, שזה לא נראה, כן, זה... ואיבום אצל רות מצאנו איבום של קרוב. אומר רמב"ן, תראה איזה פלא, אומר רמב"ן, תראו, לפני מתן תורה היה איבום גם של חותן. התורה באה וריסנה את הדבר הזה, כי זה דבר, כן, הרי זה הריות. התורה באה ואמרה, אוקיי, בהריות אנחנו, כדי להעמיד שם לאח, אם זה אחיו אנחנו מבטרים, אבל על חותן לא. רות, שזו תקופה מאוחרת יותר, זה משקף כבר איזושהי הרחבה, לא רק האח, גם כל הקרוב קודם. אז אתה רואה ממש את הגלגול של חוק אחד לפני מתן תורה, מתן תורה ורות. כל כך יפה, שווה לעשות את זה אפילו שיעור פעם בעינינו. אגב, אני, בתוך הפרק של האיבום אז יש גם ציצית, אומר הרב בן המוזה, יש ציצית. ואתה, אז יהודה עשה את זה לפני מתן תורה, המצרים עשו את זה, הלכו עם זה הכהנים של המצרים, הוא רואה והוא שם, והם שמים. אז הוא אומר, וגם זו מהראיות שמנהגי הכהונה אצל הגויים הוא עתקו להיות חובה לכללות ישראל. יש כאן דוגמה מאלפת בעיניי שהרב בן המוזק בפירוש שחיבר ב-1861, שתיים, שימו לב, באנציקלופדיה מקראית, כן? חוקר מודרני שם משה ויינפלד כותב את אותו דבר בהערה מספר 2. כותב, לפי שבמזרח הקדמון מתוארים דרך כלל בני אצולה כמי שהציציות בבגדיהם, שמה יש לשער שכוונת התורה הייתה לחייב את בני ישראל במנהגי הצילות ולראות בהם הצילים ואנשי המעלה. את הציציות של המצרים? החותם כן, זה כן, אבל הציצית... בניו יורק, איפה? לא הלכתי. במת? מה ראית במת? ספר לי. הייתי שם לפני שבועיים. תחלת אצל המצרים? באולם של מצרים? טוב, עשו שם בדיוק איזה אירוע שם, אז לא הצלחתי לראות את הכל.
אולי זה אפשר לתת לי
ממלכת כהנים. נכון, בדיוק זה. זה בדיוק זה. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כמו אתם, כולכם תהיו כהנים כמו כהני מצרים. אבל הלא דבר הוא שפרשן בפירוש שחיבר באלף מברי, לא יודע, תראו, זה חוקר וזאת השערה מחקרית ראויה שבאה בקהל החוקרים, הרב בן המוזה כבר שם אותה על השולחן בתוך הפירוש שלו. אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה נוספת, נלך ל... כן, זה מופיע לפניכם במקור השישי.
כבר לא זוכר מה עשיתי במצגת.
בעצם מה שאתה אומר, שבמקום לחשוב שהתורה ניתנה קודם, ואז התורה שלך מפרש ומסביר, התורה בעצם הוא התמצית של התורה שבאפה.
כן.
התורים הנקודות החשובות שאנחנו...
כלומר, לאו דווקא
התמצית...
כן, אפילו לאו דווקא התמצית, הוא למעשה הרעיון שלו, או התזה שלו, שעומדת בבסיס הפירוש, קשה להגיד את זה, אבל הוא ממעט כאילו בחשיבות של התורה שבכתב. הוא אומר, זה דומה, והוא גם משווה ביניהם מה שהפולמוס לגבי הזוהר. הזוהר מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, תקופת התנאים. כל חוקרי מגרשום שולם וצפונה יגידו לך מה רבי משה דיליון מהמאה ה-13. באותות ובמופתים, מה שאתם רוצים. יבוא הרב בן המוזג ויגיד, או הרבה אומרים את זה בהקשר של פולמוס הזוהר, הם אומרים, נו בסדר, הזוהר בצבץ לו ונכתב במאה ה-13, אבל מסורות קדומות, תת-קרקעיות, הלכו בישראל עוד מימי רבי שמעון בר יוחאי. אתה לא יכול לדון, אתה לא יכול, כדרכם של חוקרים, לבוא ולהגיד, ברגע שזה נכתב באותה נקודה, זה גם נוצר. אוקיי? הוא אומר, זה היה מסורות לפני, מסורות קבליות שהועברו מאב לבן וכהנה וכהנה. אז אותו דבר, נגיד, הוא אומר גם לגבי תורה שבכתב. התורה שבכתב, אתה אומר כאילו מה, אתה רואה זיקות למזרח הקדום, ואתה אומר זה לא תורה מן השמיים, הוא אומר, זה ייצוג, זה כתיבה נוראה, המסורות היו קדומות, זה שאתה רואה את זה בקשר למזרח הקדום, זה בגלל שהתורה שבעל פה, שקדמה לתורה שבכתב, היא עמדה, או המנהג, הנוהג, נגיד, של יהודה, העובדה שהלכו עם ציצית, עוד לפני מתן תורה, כי המצרים, כהני מצרים, הלכו עם ציצית, ואתם תהיו לי ממלכת גואנים וגואנים. אז התורה שבכתב באה וכתבה את זה כמצווה ציצית. אבל זה היה הרבה לפני. מה אתם כאילו מתרגש מזה שאתה מוצא את הציצית גם אצל המצרים, ואז אתה בא ותגיד, יגידו, נגיד הכופרים, יגידו, הנה, התורה העתיקה ממצרים. הוא אומר, מה אתה רוצה? לא העתיקה ולא נעליים. זאת אומרת, גם התורה וגם מצרים, זה הרבה לפני התורה שבכתב. בואו נמשיך כי זמננו קצר. בבקשה, בטח.
המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. השאלה שלי, האם זה התורה שבכתב או התורה
שבכתב? איפה אני יודע? מי יודע? לא יודע. אוקיי. בואו רגע עוד דוגמה אחת של הרב בן המוזג. ויתן לו מעשר מכל, כן? אתם זוכרים? ויתן לו מעשר מכל. אברהם ומלכי צדק מלך שלם, כן? נכון? בסוף המלחמה שם, הוא יוצא לקראתו, פתאום מלכי צדק מבצבץ לו פעם באמצע, אברהם בכלל מדבר עם מלך סדום, פתאום הוא אומר לו זה, ויתן לו מעשר מכל. אומר הרב בן המוזג, הרי מבואר כי מזמן האבות היה מנהג לתת לכהני השם חלק מהתבועות, מהשלל ומהקניין בכלל, והיה זה החלק אחד מעשרה או מעשר, או מעשר, כאשר נקבע המנהג בזמן משה, הנה יש מעשר, לפני מתן תורה, אברהם נותן מלכי צדק, מעשר. מאיפה מלכי צדק? מה, הוא כהן גדול? מאיפה הוא? זה המלך שלו. וזה אחד מהמקומות הנכבדים המורים על קדמות התורה, אם לא בכל כלליה ופרטיה. לפחות בהרבה פינות גדולות ממנה. כמו שהערנו בעניין ההבדל בין הבהמה הטמאה לתאורה ופרשת נוח, ואיך משה עליו השלום לא עשה בחלק מה, כי אם לקבוע חובה מה שיהיה נהוג באומה, הרי שהקבלה קודמת לתורה שבכתב, ואין לתורה שבכתב כי אם חלק כתוב מהתורה שבעל פה. אלו הדברים שהזכרתי קודם לכן, והשאר נשאר תלוי במסורת, ונכתב עוד חלק ממנו מזמן לזמן. ולא בלבד היה עניין המעשר דבר קדום אצלנו, אבל גם אצל האומות קדמוניות, גם מאותן שלא ידענו, שלא ידעו ממנו מאומה, מכללם הסינים. הסינים. כי ידוע מספרי קודשם, קאו קינג, או צ'או קונג, או איך שתקראו את זה.
קינג
קונג. שהחלק... נו, באמת, אתם רואים זה. אוקיי. מה כתוב שם? שהחלק הניתן מכל אחד ואחד לראשי העם ולכהנים היה אחד מעשרה. אז הנה, כבר אצל המיסטיקאים הסינים כבר יש את הדבר הזה. ורבותינו דרכו בדרך זו, הלכנו בו, כשאמרו במסכת קלה, ויברכו את רבקה. מכאן לברכת חתנים מהתורה. שבני משפחתה של רבקה מברכים אותה, אז אמרו, מכאן לברכת חתנים מהתורה. זה אומר, איפה ברכת חתנים, איפה, מה שבע ברכות של חז"ל, מה לבן עשה לה שבע ברוכס, כאילו, מה לפני ששלחו אותה. הרי שלמדו ברכת חתנים ממינה קרובי אברהם, עם היותם גויים, היו בכלל גויים. ולנו הרבה טענות וראיות להוכיח באופן שאין בו ספק מציאות והתמדת חוקי ומנהגי התורה גם אצל הגויים. אין פה המקום להאריך בזה. רק נזכיר עוד אומרם, אין מערבים שמחה ושמחה ממלא שבוע זאת. נכון אומר לבן ליעקב מלא שבוע זאת וניתנה לך גם את זאת. אז הוא אומר, כתוב הרי בירושלמי, אין מערבים שמחה ושמחה. הנה, מזה. הוא אמר לו, רגע, רגע, נגמור את השבע ברוכס של מלאה, ואז זה מבחן. וכתב הרמב"ן, ואנוכי לא ידעתי, כי שבעת ימי המשתה, משה רבינו תקנם. נאמר, אוקיי, בסדר. ואז הוא אומר, ואולי נהגו כן מתחילה נכבדי האומות. הנה רמב"ן שם לב, אולי נהגו כן בתחילה. וכמובן הרב בן המוזג לוקח את החצי משפט הזה של רמב"ן ומעלה אותו על נס ואומר, והיו הדברים האלה אשר כתב הרמב"ן הנחמדים מזהב קשורים על לוח לבך, כי הם מפתח גדול להיכנס בחוכמת הקדמוניות והאמונות והמנהגים אצל גויי קדם. ועיין מה שכתבתי על הפסוק מלכיזדק מלך שלם, ועיין עוד מה שאכתוב על הפסוק ויעס לאבי ובל שבעת ימים, ודברי רבותינו על העברה אצל הגויים. ולכל הדיברות ראה מה גבהו דרכי רבותינו הראשונים מדרכי המאמינים המתחסדים האחרונים. כן, יש את המאמינים המתחסדים. הם צדיקים. צדיקים גמורים. הם לא רוצים לשמוע בכלל מזה, עושים ימי עיון אחרים וזה. כי לא בסתר דיברו הראשונים. כי בין קדמוני ישראל וקדמוני האומות יחס גדול וקשר גדול. אומר, הנה, רמב"ן אומר את זה. וכל זה ממה שיעיד על רוחב חוכמתם וחמימות נפשם למעלה מעלה מכל שנאה ומדון נגד הגויים, אם מיותם אסורים ומעונים תחת ידם. לא, לא עזר לנו שיש לנו זיקה ביניהם, הם, כן. אבל הוא אומר, הנה, מה אתה רוצה? רמב"ן אומר לך את הדבר הזה. מה אתה? אתה יכול להכחיש את זה שיש קשר? אוקיי. עכשיו אני רוצה לתת פירוש נוסף שבו הוא אפילו מדגים את הנקודה הזאת עוד יותר. כאן צריך רגע לראות את במדבר ג'. במדבר ג' כתוב כך. כל פקודי הלווים אשר פקד משה ואהרון על פי השם למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה, 22 א'. ויאמר השם אל משה, כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה, ושא את מספר שמותם, ולקחת את הלוויים לי, אני השם, תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים, תחת כל בכור בבהמת בני ישראל. כלומר, אתה תיקח את הבהמה של הלוויים, תחת כל בכור בבהמת בני ישראל. על איזה בהמה מדובר? זאת אומרת, זה דבר חדש, כן? זאת אומרת, לא מצאנו שאתה צריך לקחת, כאילו, הלוויים, כאילו, הם פודים את הבכורים, וגם בהמת הלוויים, כאילו, תפדה את הבהמה של הבכורים. מה כתוב כאן? כל הבהמות הבכורות. איזה בהמות? איזה בהמות? כאן זה מסובך יותר, כי יש לנו גם במדבר. כל פטר רחם לכל בשר אשר יקחי, כן? וידבר השם אל אהרון, ואני נתן לך את משמרת שם בפרשת קורח, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו להשם באדם ובבהמה, יהיה לך. נכון? כל פטר רחם, אדם ובהמה. אך פדות תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה. מה זה אבל בכור הבהמה הטמאה? בשמות כתוב במפורש, ועברת כל פטר רחם להשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים להשם, וכל פטר חמור תפדה בסה, אם לא תפדה בערפתו. כלומר, הבהמה טמאה שאמורה במדבר י"ח אינה אלא חמור. אבל מה עם הבהמות האמורות כאן? בהמת הלוויים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל. מה, בהמה? פודים כאילו, נכון? בכוריה, הבהמה של הלוויים פודים, פודות את הבהמות של של, של בכורות ישראל. כלומר, הלוויים עצמם עומדים כנגד הבכורים, והבהמות של הלוויים כנגד הבהמות של הבכורים. איזה בהמות? ובהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל, כלומר, אבל את הבכורות כבר פדינו.
את הפטר רחם של הבכורים.
את מי?
את נגיד עגל שנולד בכור, זה מישהו משבט דן.
נו.
היו צריכים לדעת אותו לארון הכהן, אבל פה יש איזה מין פדיון אוניברסלי שהוא לא נותן את הכהן. כי הלווים פודים את זה.
זה פסוק קשה, קצור. רש"י אומר, לא פדו בהמות הלווים את בכורי בהמה טהורה של ישראל, אלא על פטרי חמוריהם. אלא את פטרי חמוריהם. כלומר, לא מדובר פה על בהמה, בכורי בהמה טהורה, אלא רק על פטר חמור. והאמת שזה, יש בזה מן ההיגיון, כי הרי כשאנחנו מדברים על פדיון של בכור, אז על מה מדובר? בהמה טמאה, שהיא חמור. אומר רש"י, מסתבר, כן, שגם פה מדובר על חמור. רק שהתורה מדברת כאן על בהמת בני ישראל או על בהמה טמאה. עכשיו בואו, כל זה, כן, אז כתוב בהמה טמאה. כאן, עכשיו אנחנו מגיעים רגע לרב בן המוזיק. הוא בא ומביא את פירוש רש"י, אחרי זה הוא מציע איזה פירוש משל עצמו, אבל אחרי זה הוא חוזר לפירוש רש"י, ואומר כך, ועתה אני מוסיף כי קרוב הדבר מאוד שהחמור יקרא בפי משה וישראל בהמה טמאה. הוא מתייחס כמובן לפסוק הזה, לעובדה שהבהמה טמאה מקבילה לפטר חמור, נכון? לכל פטר חמור תפדה בסדר. בכור בהמה טמאה, חמור. אילו זה מתחלף. הוא בא ואומר, אין בעיה עם זה. אין, קרוב הדבר מאוד שהחמור יקרא בפי משה וישראל בהמה טמאה. כי על פניו זה עשוי לייצר בעיה. כי בהמה טמאה יכול להיות גם דברים אחרים, לאו דווקא חמור. למה התורה... מה?
הוא לא בהמה. הבעיה שלו זה על חמור. למה לחמור?
נכון.
בהמה, אז הוא אומר, כן, אנחנו לומדים. משמות חמור,
כן.
הוא נקרא בתורה
בהמה. נכון, בהמה טמאה.
כן,
בהמה טמאה, אצלנו כן.
אבל שהוא נקרא בהמה בכלל.
כן,
לא,
כן,
עכשיו... לא, זה נקרא טמאה, לא על בהמה.
טמאה. הוא אומר כך, ופה הקבלה תסכים עם החקירה החדשה על קדמוניות מצרים, שידענו היות אצלם החמור הבהמה המוקדשת לטיפון, הוא אליל הרע. והיא הבהמה הטמאה סתם. הפך השור המקודש לאוזיריס האל הטוב המלחם נגד טיפון. ולדעת חכמי האמת, כן הוא בדקדוק גמור, השור הוא רומז ליסוד שבפניו אוזיריס כדמות עקוב בפני בני אדם. וממנו חוצב, והחמור הוא מסיטרא דסאווה, כידוע. הוא באה התורה ותפסה במליצות מסכימות עם שניהם גם יחד, הקבלה וקדמוניות מצרים. אוקיי, זה, זה נשמע סינית, הסינים זה סינית. בואו נסביר רגע מה הוא אומר כאן. בקדמוניות מצרים אנחנו מוצאים... שהחמור הוא בהמה המקודשת לטיפון. מה זה טיפון? טיפון, תסתכלו פה בהערה, דמות מפלצתית במיתולוגיה היוונית, יש לו 100 ראשי נחש, קצור, פוס לא סימפטי במיוחד, אלא שאול, וכבר מנטון, היסטוריון מצרי, העיד שטיפון מזוהה עם האל סט, מן המיתולוגיה המצרית, וסט הוא אל המדבר והסופה, שייצג את כוחות הלילה, הרוע והשחור. כן, יש כאן מאבק של סט, שהוא טיפון נגד אוזיריס, יש כאן מאבק של הכאוס בסדר של העולם, כן? זה אתה מוצא את זה בהרבה מקומות. הרעיון שיש מאבק בין מי שאמור לייצר את הסדר לבין מי שמערער עליו, אז טיפון מערער את הסדר ואוזיריס זה מלך הטוב האמיתי, ובא ואומר, הרב בן המוזג אומר, החמור אצל המצרים זאת הבהמה המקודשת לטיפון. חמור הולך עם טיפון והשור הולך עם אוזיריס. כן, עכשיו למה, מה הרעיון? אז הוא בא ואומר, הנה אתה רואה שהמונח בהמה טמאה, סתם שהתורה אומרת בהמה טמאה, למה הכוונה? אז הוא אומר, זה חמור. למה זה חמור? כי טמאה גם במצרים זה חמור. למה בטמאה? כי חמור מזוהה, מוקדש, מוקרב לאותו אל הטיפון שהוא המפלצת והוא מערער הסדרים והוא... עכשיו הוא אומר, לא, לא זו אף זו. לא רק זו אף זו. לא רק אצל המצרים, גם בקבלה זה ככה. תראו את הקפיצה כמעט מדהימה, כן? מחכמי מצרים, חכמי מצרים לקבלה. ולדעת חכמי האמת כן הוא, בדקדוק גם הוא. השור הוא רומז ליסוד שבפניו אוסיריס כדמות הקוף בפני בני אדם. כן? בא ואומר, השור, הוא רומז ליסוד, כן, הוא מזוהה, הייתי אומר, עם אוזיריס, וממנו חוצב, והחמור הוא מסיטרא דמסאווה, החמור. זה הצד של הטומאה. הוא אומר, גם בקבלה, חמור ושור הולכים עם הדברים האלה. החמור עם הצד של הטומאה, והשור עם הצד של ה... שהייתי אומר, של התיקון, של ה... כן, אוזיריס. עכשיו, בסעיף ב' הוא בא ואומר, תראה, הוא חוזר ל... הוא אומר, מנסח את העיקרון שניתן להסיק מן הפרט הזה, וזה לאות, כי נשמת התורה היא חוכמת הקבלה, המסכמת עם הידיעות המתהולכות באותו פרק ובאותו מקום. קבלה הולך עם מיתולוגיה מצרית, שלב ראשון, שלב שני, תורה שבכתב. והיא לבדה, כלומר ההקבלה הזאת, העובדה שחוכמת הקבלה מסכמת עם הידיעות המתהלכות, תסתום פי הקריטיק, כן, המבקרים, האומרת שחוקי התורה נעתקו אצלנו מחוקי ומנהגי מצרים. והעניין אמת, שדומים זה לזה בפנים רבים, לא כמו שחשבו קצת להפריד בין הדבקים, אמנם לא ניתן מהם אפיקורסים שמשה למד מהם, זה לא כמו שאומרים לך אפיקורסות. רק כי חוכמת אלוהים בקרבו, הידועה לקדמוני האבות, מסכמת באיזה צעד עם מה שנשאר ידוע ומקובל אצל חשובי כהני מצרים. ולא בלבד אצל אלה, רק גם אצל כהני הודו ופרס ויוון, לא נפל ממה שאנו רואים בחוקי ואמונות מצרים. בא ואומר שממדומים, כן, לא כי משה העתיק מהם, אלא כי חוכמת אלוהים שפיעמה אצל משה הייתה כבר ידועה לקדמוני אבות, ואתה יכול לשים את האצבע על דברים, על מקבילות, על ניצוצות אם תרצו, בתוך המיתולוגיה המצרית, שאתה יכול לזהות את הממשק הזה שהיה ביניהם. ומה נפלאו בזה? חכמי הקבלה אומרים כי מצרים היא מכל האומות הסמוכה יותר אל הקדושה, וקראו אותה מרכבת המשנה אחר ארץ ישראל, היא המלכות שהיא המרכבה הראשונה. ואילו ידעו מקדמוניות מצרים כמו שידענו אנחנו אלה פה, היינו מסופקים שמה מדעתם ההתדמות בין מצרים וישראל אמרו כן. רק האמת שלא ידעו ממנו מאומה, ועם כל זה החליטו דבר שנתברר להמיתו בדקדוק נפלא וכולי. סעיף ד', ואולי מטעם זה נסמכו תמיד השור והחמור זה כנגד זה במלאכת שבת, וכלגן לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, אז יש לך פה את הדבר הזה. כלומר, אבל מה שזה, זה פשוט, כן? כלומר, התורה כתבה בהמה טמאה והכוונה לחמור, כי טומאה הולך עם חמור. גם במצרים וגם בקבלה. לכן אך טבעי הוא מתבקש שכשאומרים בהמת מאה, הכוונה לחמור. זו דוגמה ש... עכשיו, כמובן ש... זאת אומרת, אתם מבינים שאם היום, כן? הייתי אומר... כמעט... 150 שנה, כמעט קצת יותר, אחרי שהוא כתב את הפירוש, אתם נעים בחוסר נוחות בכיסא, כשאנחנו שומעים את הדברים שלו. אתם יכולים להבין איזה שערה זה עורר בעולם היהודי? עכשיו הוא נופל בין הכיסאות היהודי הזה. מצד אחד, הוא חוטף על הראש מהמשכילים, שדל. אומרים לו, מה אתה מקשקל? מה אתה מכניס את הקבלה לפשט? פשט, פשט! מה הקבלה? מה אתה מכניס? אתם מבינים? זה לא רלוונטי. מה רלוונטי קבלה לפרשנות הפשט? אתם מבינים את השאלה? זה ברור, כן? מה... תראו איך אומר לו שדל. הלא זאת תכלית כוונת דבריי אשר אמרתי. כי ספר הזוהר גרם להרחיק חכמי ישראל מלהתעסק בידיעת עצם התורה, שהוא הפשט. לדעת ולהבין כמה טילי טילים של הלכות הכלואים בכל תיבה וחולות לפי עומק, וגרם להם לאבד זמנם ושכלם וחלומות והבלים ודברים הרבה שאין בהם ממש, כגמטריות וראשי... כאילו, מה זה קבלה? משכילים? משכילים. הדרדאים, לא התימנים. הרב קפח, אסור להגיד. מה זה קבלה? זה... כשפים.
הם יסכימו שזה קשור לאמונות של מצרים.
לגמרי, לגמרי. מה, זה עבודה זרה. איך זה נכנס בכלל ליהדות העניין הזה, כן? מישהו אמר לי, נורא מעניין, שהרב קפח מאוד הצניע את הנקודה הזאת. בכל זאת היה פה דיין, וזה לא היה יפה ש... אוקיי. אז זה מצד אחד, המשכילים כאילו אמרו, מה אתה מערבב מין בעינו מינו, מכניס קבלה בתוך פשט, מה זה? עכשיו, הצדיקים, הרבנים... הם אמרו לו, אתם מבינים? הם אמרו לו, מה, אתה מטורלל? אתה מכניס מיתולוגיה מצרית? סינית? בפרשנות של התורה? נפלת על הראש כאילו? אז האיש הזה, אתם מבינים? הוא מרצני רוצה בכלל לשבת איתו לכוס קפה בכלל. מי רוצה ל... אתם לא שמעתם עליו בחיים. אמרתי לכם, רק בספרייה הלאומית, גם כן, בדלפק השמורים, אתם לא תקבלו אותו מיד, הספר לא מודפס, מי שמע עליו בכלל. רק איזה כופרים מודרניים שמתעניינים ככה. והרב זיני, נכון, והרב זיני. נכון. אוקיי. עכשיו, בואו אולי נסיים, זה יהיה סיום יפה, לראות בדברים שלו, הדברים הכואבים שהוא אומר במהלך הפולמוס, של אם למקרא, וזה באיגרת לחכמי ירושלים, זה באמת המקור מספר אחד בדף המקורות שלפניכם. הוא אומר כך, ראשון לציון הנה נם, דור הוא. כל פרשת הפולמוס הזאת תועדה במאמר יפה של ירון הראל, מי שרוצה אני יכול לשלוח לו את המאמר, בדיוק כל מי כתב ומה כתב, מתי שרפו, אוקיי, כל התגובות. אז הוא אומר, ראשון לציון הנה נם, דעורו כי אחיכם ובשרכם אני. ואיך איש בשר זרועו תאכלו? רב לכם כי תרבו פצעי סותני ואויביי. מה המכות האלה אשר הוקיתי בית מאהביי? ומה יאמרו המינים ביום שידובר בם מהנעשה בספרי בארצות המזרח? אם ישמעו הכופרים על מה שאתם עושים לי, מה? ראו איש עברי, ואפילו האינשי ביתי לא מקובל. ומזה ומזה לחרפות יובל, לא נוח לו לא גריזים ולא הריבל. אנחנו מועסים בו מפני אמונתו, והמאמינים מפני חוכמתו. המאמינים אומרים מועסים בו בגלל חוכמתו, כן? נכון? והצדיקים והחכמים מפני אמונתו. זה כמו, נדמה לי שפרופסור הלבני, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, שיושב במזרח של אולם קריאה במדעי היהדות, שאתם הולכים לקחת את הספר הם למקרא, תגידו לו שהוא מעליכם. שם הוא יושב בשורה הראשונה, יודע את כל התורה שבעל פה, תגידו לו איזה ברייטה, הוא ישלים לכם. פעם הלך שעדיות שלו, איזה תוספת שם, זה תוספת, וישלים את ה... לא גמרתי את ה... אוקיי. אז הוא פעם אמר, עם, עם אנשים שאני לומד תורה, אני לא יכול להתפלל. ועם אנשים שאני מתפלל, אני לא יכול ללמוד תורה. זה מה שמרגיש, זה הטרגדיה גם של הרב בן המוזיק. ואז הוא בא ואומר כך, אני ממשיך. הצד השווה שבינינו ובין רבני הרם צובה להשכיבו למעצבה ויקרא שמו מסע ומריבה. האמונה והחוכמה היו אצלו אחדים. אחדים, אין סתירה בין האמונה והחוכמה. רוכבים צמדים. רבים אמרו לנפשי יראתך כסלתך. ורבים אמרו, כן, כלומר יראתך כסלתך, כלומר היראה, אתה אומר אתה ירא שמיים, מה זה? כלום. ורבים אמרו חוכמתך הבל ורעיון רוח וספריך כנבלה שרוח. מה זה שווה? קבלה, יד לו שדל. ואני עני בתוכם, לא רשע ולא חכם, מפלגי ולעילה דהורמיז. ומפלגי ולטטה דהורמין. כן? אורמין ואורמיז זה השני השדים של הפרסים. אז הוא אומר, אני חצי חצי. לזה חסיד שוטה ולזה אפיקורוס ומין. זה אומר לא יקרא בשם חכם כי אם חוקר, וזה אומר לא כי, כי אם בולס שקמים הוא בוקר. זה אומר האירופה אינה נבע לו, אל ירושלים ואל הר המור ילך לו, וזה אומר אל המקדש לא יבוא, בין חכמי הגויים בחוץ יכין מושבו. ואני נשארתי תלוי באוויר, לא כופר ולא סופר, לא מין ולא מאמין, לא נבל ולא מקובל, לא פילוסוף ולא רבי הכולל, לא מקלל ולא מתפלל, לא מתבולל ולא מתחולל, לא שמאי ולא הלל, לא יום ולא ליל. יהודי כל כך טרגי, ראוי לו שהקדשנו לו שיעור בימי יום לתנ"ך.